שלום וברכה קהל קדוש, אנחנו ממשיכים בלימודים המרתק בספר עמוס שבתרי עשר. ואנחנו בפרק ג' ככה זה, פרק ג' שמעו, פסוק א' כמובן, שמעו את הדבר הזה אשר דיבר השם עליכם בני ישראל, על כל המשפחה אשר העליתי מארץ מצרים למור. טוב, המשפט הזה מעורר כמה שאלות. עם ישראל שיצא, בני ישראל שיצאו ממצרים, זה לא משפחה, זה עם. נכון? זה גוי. משפחה זה דבר קטן. מאיפה פתאום החליט הנביא לשנות את הביטוי המקובל ולומר משפחה? גם פסוק ב' מעורר שאלה באותו הקשר. רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה, על כן נפקוד עליכם את כל עוונותיכם. שוב, העמים, גם פה, לא רק עם ישראל, אלא כל העמים נקראים בשם משפחות. השאלה השלישית שעולה, הרי התחלנו לדבר על זה בפעם שעברה, כתוב כאן, על כן נפקוד עליכם את כל עוונותיכם, בגלל שרק אתכם ידעתי. זה סותר לכאורה לחלוטין, באופן כותבי, את הפרק הקודם. הפרק הקודם מפרט את פשעי האומות על שלושה פשעי דמשק ועל ארבעה לא השיבנו, פשעי אדום, מואב, עמון, צור, עזה. אז מה אתה אומר? רק אתכם ידעתי, על כן נפקוד עליכם. עד רבה, אנחנו רואים שאתה פוקד את כולם. זה ניסיון לתת תשובה, או להראות שאתה זוכר מה שלמדנו בשיעור הקודם. כל הכבוד, יפה מאוד. תלמיד מצטיין. אבל אנחנו עכשיו בהצגת רשימת השאלות. כן? זאת אומרת, יש פה משפחה, משפחות, רק אתכם ידעתי. הביטוי משפחה מופיע לגבי קבוצות אנושיות לראשונה כבר בפרשת נוח. נכון? אלה בני שם, למשפחותם, ללשונותם, בארצותם, לגוייהם. כלומר, הכתוב מספר לנו שבתחילה הקבוצות האנושיות נקראו בשם משפחה, ורק אחרי תהליך מסוים הם הפכו להיות גויים. כן? אלה משפחות בני שם, ואחר כך בארצותם לגוייהם. זאת אומרת שבהתחלה מערכת היחסים בין קבוצה לקבוצה היא מערכת יחסים שיש בין משפחה למשפחה. בין משפחה למשפחה יש יחסי שלום, ובאופן מזדמן מלחמה. בין גוי לגוי המצב הנורמלי הוא מלחמה, ובאופן מזדמן שלום. עד כדי שהנביא ישעיהו אומר, לא יישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה, זה חידוש. כן? סתם ככה, גוי נושא חרב אל גוי. מה שאין כן, בין משפחה למשפחה, יש יחסי שכנות, שלום, אהבה, אחווה, החלפות בין תרבותיות וכדומה.
למה זה ככה, אצל גוי לגוי?
למה זה ככה? בגלל ש... אז זו באמת השאלה, והפסוק בספר בראשית גם מסביר מדוע. כתוב ככה, אלה משפחות בני שם ללשונותם, כלומר, מה שקובע זה מה יגדיר את הקבוצה. כשמדובר על משפחות, משפחות האדמה, מה שמגדיר זה הלשון. הלשון, להבדיל משפה, היא התוכן הפנימי, מה שאנחנו מכנים בעברית של ימינו, תרבות. כלומר, ההבחנה בין קבוצה לקבוצה היא הבחנה תרבותית, ויכולים להיות גם מגעים בין תרבותיים, בין קבוצות שונות. כן, תערוכה לתרבות יפן, זה וכו', אין בעיה, אנחנו לא במלחמה. לעומת זה, וצריך להבין, כי המילה שפה מציינת את מה שמן השפה ולחוץ, הלשון מציינת את התוכן הפנימי, מה שבפנים. ובארצותם לגוייהם, מה זה ארצותם? טריטוריות. ברגע שההבחנה הפכה להיות טריטוריאלית, אז נוצר הגבול, ומעבר לגבול נמצא הזר. זאת זאת אומרת, מה שבתוך הגבול מוגדר בתור מיקרו-אנושות, זאת האנושות כולה מבחינתי. ויש מעבר לגבול, יש עוד מישהו, אבל המישהו הזה עשוי לעשות איתי מלחמה כיוון שהוא זר לי. כן, הוא שונה לגמרי ממני, ולכן אני או מתגונן מפניו או כובש אותו. בארצותם לגויים. כלומר, ברגע שההבחנה הפכה לטריטוריאלית, נוצר הזר ואז נוצרה המלחמה. אתה מובן? בסדר. מה?
זה האויב של האויב, שהוא ידיד שלך,
וחוזר חלילה. כן, ככה? זה מזכיר את חד גדיה. לא יודע את בית גוריון, אבל זה מזכיר את חד גדיה. כן. עכשיו, אז זה העניין של ההבדל בין גוי למשפחה. המפתיע הוא לגבי הפתרון שהתורה מציעה, שהיא מציעה את אברהם אבינו בתור פתרון. לך לך מארצך אל הארץ אשר אראך, ואשך לגוי. יכולה בשביל מה לעשות עוד אחד. כן, הרי אם כבר גויים זה בעיה, אז למה עוד גוי? יש לך גוי גדול, אבל זה גוי שונה מכל הגויים, שהרי ונברחו בך כל משפחות האדמה. כלומר, התפקיד שלך כאומה, כזהות לאומית, להשיב את הגויים למצב של משפחות. וכך גם אומר לנו הנביא מלאכי, לא סליחה, זכריה, זה אפילו באותו קרף, זה בתרי עשר, זכריה י' ד'. אם נסתכל לרגע אחד, זכריה י' ד' פסוק ב', אומר הכתוב, ואספתי את כל הגויים אל ירושלים למלחמה. טוב, בסוף איך זה מסתיים? כמו במערבונים הטובים, אנחנו מנצחים את הרעים, נכון? כל הגויים שבאים על ירושלים למלחמה, ואז מה קורה? שוב בפרק י' ד', פסוק ת' ז'. והיה כל הנותר מכל הגויים הבאים על ירושלים, ועלו מדי שנה בשנה להשתחוות למלך השם צבאות ולחוג את חג הסוכות, ואשר לא יעלה מאת משפחות הארץ. להשתחוות למלך השם צבאות, ולא עליהם יהיה גשם. ואם משפחת מצרים לא תעלה ולא באה וכו'. כלומר, שמה שישאר מן הגויים ייקרא משפחות. כן, כלומר חוזרים אל המצב הנורמלי. ולכן אפשר לומר שכשהקדוש ברוך הוא כאן משתמש בביטוי רק את, על כל המשפחה אשר העליתי, הוא מדבר על החזון העתידי. זאת אומרת, עם ישראל בתור מי שתפקידו להיות משפחה בין המשפחות. וזה מה שכתוב בפסוק ב', רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה, לא שהקדוש ברוך הוא אדיש לגורל האומות, אלא הוא הטיל על עם ישראל את התפקיד של תיקון העולם. זה הכוונה, רק אתכם ידעתי. ידעתי אני הכוונה אוהב, כמו והאדם ידע את חווה אשתו. כלומר, זה זוגיות בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל. רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה. אבל מה זה הביטוי הזה? מכל משפחות האדמה, מניח את קיומן של משפחות האדמה. כלומר, המושג של עם סגולה, למשל. עם סגולה זה מושג אוניברסלי. למה? כי זה אומר שהוא סגולה מן העמים. כלומר, הרקע לבחירה של עם ישראל זה קיומם של העמים. זה הבסיס לבחירה. ולכן, כשהקדוש ברוך הוא אומר, רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה, זה תיקון העולם כולו. על כן, נפקוד עליכם את כל עוונותיכם, כי יש לכם תפקיד מיוחד שאין לשאר האומות. ולכן, כפי שאתה ציינת בצדק, שאר האומות נידונים רק כשהם מגיעים לידי פשע, על שלושה פשעי דמשק, ועל ארבעה לא אשיבנו. מה שאין כן, בישראל, בני ישראל, הפנייה היא, הקדוש ברוך הוא פונה אל כל עוונותיהם. כלומר, מספיק שזה יהיה עוון ולא פשע, כדי שהקדוש ברוך הוא יפקוד עלינו את עוונותיהם.
מה ההבדל בין עוון לפשע ולחטא?
אני לא מבין את השאלה, אני לא מאמין שאתה שואל את השאלה הזאת. וכי אינך יודע מה ההבדל בין חטא, עוון לפשע? חטא זה כמפורסם בשוגג, ועוון במזיד, פשע במרד. כן, למשל כתוב, ויפשע מואב בישראל. מה זה ויפשע? שמרד. כן? כלומר, יש עוונות שאישנותם וחומרתם הופכים את זה לזלזול בברית של הקדוש ברוך הוא עם האנושות. יש לקדוש ברוך הוא ברית עם האנושות, קוראים לזה ברית בני נוח, והיא המחייבת מאז המבול, ולכן כל הטענות נגד העמים זה כאשר הם עוברים על זה. בסדר? מה שאין כן בישראל, שעל מה עושם את תורת השם, זה ראינו, נכון? כלומר, אפילו עבירות ששאר העמים לא נפקדים עליהן, אנחנו כן. טוב, פסוק ג' הילכו שניים יחדיו, בלתי אם נועדו. האישה גריה ביער וטרף אין לו. הייתן כפיר קולו ממעונתו, בלתי אם לחד. הטיפול ציפור על פח הארץ ומוקש אין לה. היעלה פח מן האדמה ולחוד לא ילכוד. אם יתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו. אם תהיה רעה בעיר והשם לא עשה. כי לא יעשה אדוני אלוהים דבר, כי אם גלה סודו אל עבדיו הנביאים, אריה שאג, מי לא יירא? אדוני אלוהים דיבר, מי לא ינבא? טוב, מה הוא רוצה כאן, עמוס? איך לומר, המשפטים הם יפים, פתגמים כאלה. הילכו שניים יחדיו, בלתי אם נועדו. אבל צריך להבין זה על רקע הפסוק הקודם. מה כתוב בפסוק ב'? רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה. אז אם ידעתי, סימן שיש פה שניים. מי הם השניים? מה? היודע והידוע, שהם? הקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל. לכן, הליכו שניים יחדיו, הקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל, בלתי אם נועדו. כלומר, אם לא שיש להם איזה אינטרס משותף, היסטוריה משותפת. ההיסטוריה של עם ישראל וההיסטוריה כביכול של האינטרסים האלוהיים היא אותה ההיסטוריה. ילכו שניהם יחדיו, בלתי אם נועדו.
למה הנביאים עושים השוואות בין הקדוש ברוך הוא
ויעקב? יערוף כמטר לקחי, תיזל כטל אמרתי. לפי דעתך, אם כן, מטר וטל הם בעלי חיים. כי משה הוא נביא, והוא מביא משל, והוא ממשיל את דבריו לטל ומטר. לפי דבריך, הנביאים עושים דימוי רק לחיות. אם כן, לא כולם. אז למה אתה, אז אם ככה השאלה כבר נפלה?
לא, אני אומר, לדוגמה, יעקב ועמוס, אולי יש עוד.
שמה, מה יעקב? איפה?
גם
משה
עושה.
נכון. האם הדימוי הוא רק עם חיות?
לא, לא רק עם חיות.
אז יש כל מיני דימוי.
מוטיב שחוזר הרבה.
מוטיב שחוזר הרבה, יש הרבה דברים בעולם. יש למשל, אני יודע, הלא כדברי כאש, נאום השם, שזה אפילו דבר דומם. כן, יש כל מיני משלים. כן. שמש וירח, חמת, זבולה, גם זה. Okay. יש הכל. דימויים אצל הנביאים זה עשיר מאוד. לקוח גם מדומם, גם מצומח, גם מחי, גם מן האדם וגם מן הכוכבים. אפילו מן המלאכים. הן בעבדיו לא יאמינו, ומלאכיו ישים תהולה. אף שוכני בתי חומר אשר באפר יסודם ידע קיום לפני עש. ברור, יש הכל. הילכו שניים יחדיו, בלתי אם נועדו. וכאן, הפסוק ד' עוד יותר מדגיש את הכפילות. הישאג אריה ביער וטרף אין לו, הייתן כפיר קולו ממעונתו, בלתי אם לחד. מה ההבדל בין האריה ביער לבין הכפיר ממעונתו? זה הפוך, כן? האריה הולך לטרוף, הוא יוצא החוצה. ואם אנחנו שומעים אותו שואג בחוץ, זה סימן שהוא לחד, שהוא טרף. והכפיר נכנס אל מעונתו, דווקא, וזה שאגת סיפוק. אה, סוף סוף, טרפתי. בלתי עם לחד. מובן? נכון. לא כתוב שהוא טרף האריה, אלא טרף יש לו. מי עשה בשבילו את הטרף? הלוויה. בסדר? הטיפול, זה גם כן פה כפילות. כן? כלומר, בחוץ ובפנים. הטיפול ציפור על פח הארץ, הוא מוקש אין לה. למה היא נפלה? כי היה מוקש שיפיל אותה. היעלה פח מן האדמה ולחוד לא ילכוד? זה לא סתם שהפח עולה מן האדמה. כי יש... מה?
הוא תפס משהו.
אז שוב, הציפור נופלת, הפח עולה. זה גם כן כפילות. אם יתקע שופר בעיר, ועם לא יחרדו, ממה הם חרדים? למה תוקעים בשופר בעיר?
מלחמה.
איזה מלחמה? מישהו בא מבחוץ. אם תהיה רעה בעיר, השם לא עשה. כלומר, זה פה גם כן, חוץ ופנים. כי לא יעשה אדוני אלוהים דבר, כי אם גלה סודו אל עבדיו הנביאים. גם כן, זה פה כפילות. אריה שאג, מי לא יירא. אדוני אלוהים דיבר, מי לא ינבא. כלומר, יש כזה מין הכרח של הנבואה. ולכן, אומר הקדוש ברוך הוא, אתם לא יכולים להימלט. אני כבר קבעתי כללים בהיסטוריה, והם של הדדיות ושל התערבות השגחתית. ברור. מה זה דבר? זה השאלה. כן, דבר חריג, זה הכוונה. כן. מה זה המילה סודו? סודו זה לאו דווקא נסתר, אלא סודו זה מועצתו, המועצה, סוד משחקים, סוד ישרים, סוד קדושים. כלומר, סוד זה מועצה שבה יושבים ביחד. כמובן, הדברים הנאמרים במועצה הם סודיים, אבל זה העניין. כלומר, שהקדוש ברוך הוא יושב לא לבדו, אלא הוא משתף אחרים בהנהגתו. כל זה הקדמה, כן? הנמשל הוא פשוט, הדדיות. הדדיות הוא נבואה.
איך האישה גריה ביער וטרף אין לו כוון על הדדיות?
בגלל ההמשך עם הכפיר. האישה גריה ביער, איפה זה היער? זה בתוך מעונתו או מחוץ עם עונתו?
מחוץ.
נכון. והייתן כפיר קולו ממעונתו בלתי עם לחד. כלומר, למה הוא שואג בתוך המעונה? ברור שהטרף לא הגיע אל מעונתו של הכפיר, אלא לקח את זה מבחוץ, עכשיו הוא שואג מסיפוק ומאבסוט ממה שהוא עשה. אז זה מראה שיש קול בחוץ ולעומתו קול בפנים. יאללה. טוב, פסוק ת' השמיעו על ארמנות באשדוד ועל ארמנות בארץ מצרים ואמרו האספו על הרי שומרון וראו מאומות רבות בתוכה ועשוקים בקרבה. עד עכשיו לא הוזכרה מצרים. בין כל האומות שמוזכרות מצרים לא מוזכרת, אלא דווקא אומות הקרובות. בסדר? מה אומר לך הנביא? תדע לך שעכשיו הולך להיות בלגן גדול בעולם, ולא רק העמים הקרובים צריכים להתיירא, אלא גם המעצמות. שתי מעצמות עיקריות יש בימי הנביא, והן אשור בצפון, מצרים בדרום. בעצם מה שהוא רומז זה שאשור הולכת לכסח את הכל. בסדר? אז אשדוד, צריך לדעת שאשדוד הייתה מין ממלכה נפרדת, שהייתה משמעותית באותם הימים. כל אחד רצה את הברית שלו עם אשדוד. כן? גם רואים שעוזיהו לפני כן, כן, בנה ערים באשדוד. כאילו אשדוד זה מין נסיכות בפני עצמה. ודאי שזה לא אשדוד של ימינו, כי האתר הארכיאולוגי של אשדוד המקראית הוא מחוץ לעיר. זה בפלישתים, כן.
לא, האשדודים פה זה פלישתים?
הם פלישתים, ודאי, הם פלישתים. ודאי. וזה ב... יש ליד אשדוד כפר ערבי בשם איסדוד, שהוא סמוך ביותר לתל של אשדוד המקראית. ואמרו, יאספו על הרי שומרון. מה יהיה בהרי שומרון? בהרי שומרון זה ייכבש על ידי מלך אשור, ואילו ירושלים לא תיכבש. נכון? אנחנו יודעים על סנחריב שניסה ולא הצליח. ראו מהומות רבות בתוכה ועשוקים בקרבה, ולא ידעו עשות נכוחה נאום השם. העוצרים חמס ושוד בארמנותיהם. מה זה עשות נכוחה? איפה זה בכלל בא המילה הזאת? נכוחה. מה? כן, זה בדיוק אותו דבר. אני שואל מה פירוש נוכחה, נכוחה.
נמצא?
מול, יפה, נוכח. זה מול זה.
הכוונה ישר כאילו?
אז זו, אז למה אתה לא תגיד יושר? לא ידעו לעשות יושר. למה ישתמש במילה נכוחה? נכוחה יש איזה משמעות של מול, אחד מול השני, נכון? זה לנוכח זה. אז מה זה ללכת נכוחה, או עשות נכוחה? לעשות על פי איזושהי, על פי איזשהו קריטריון שלפיו צריך להתיישר. מהו הקריטריון שמצפים מיושבי הארמנות להתיישר לפיו? התורה או החוק, על כבנים, החוק של המוסר הכללי, כי מדובר פה על אשדוד. כן, באשדוד זה לא דווקא תורת משה, אבל זה תורת השם. ולכן, כה אמר אדוני אלוהים, צר וסביב הארץ, והוריד ממך עוזך, ונבוזו ארמנותייך. מה זה צר וסביב? כלומר, יבוא צר, והוא יהיה סביב לארץ. כן, כלומר, הוא יהיה בכל מקום יבוא, ואז מה שיקרה, והוריד ממך עוזך, ונבוזו ארמנותייך. כן. תורת השם היא כוללת גם דרישות מן הגויים. תורה כוללת, כן. כה אמר השם, כאשר יציל הרועה מפי הארי, שתקרע עין, אובדל אוזן, כן ינצלו בני ישראל היושבים בשומרון, בפאת מיטה ובדמשק ערס. הביטוי הוא קשה מאוד. כן, כשהרועה מצליח להציל מן האריה, אז הוא מוציא שתי קרעים, או בדל אוזן, שזה מעט מאוד. אבל הוא מציל משהו. כלומר, הרמז הוא שלמרות חורבנה של שומרון, שהנביא צופה אותה די בקרוב, בכל זאת יישאר משהו. אם זה נחמה, אני לא יודע לממלכת שומרון, אבל משהו נשאר. כאשר יציל הרועה מפי הארי, שדק הרעיים או בדל אוזן. כן, ינצלו בני ישראל יושבים בשומרון. זה אפילו קצת להגני, זה ציני אפילו. זה מה שינצל. בפאת מיטה ובדמשק הארס. כן, מה זה פאת מיטה? כמו שנשאר ממיטה שלמה, או דמשק הארס, כלומר, מיטה ש... מיטה מאותרת, כמו שהיו עושים בדמשק. אז נשאר איזה קצת צ'ופצ'יק. שמעו והעידו בבית יעקב נאום אדוני אלוהים, אלוהי הצבאות, כי ביום פוקדי פשעי ישראל עליו, ופקדתי על מזבחות בית אל, ונגדעו קרנות המזבח, ונפלו לארץ. אז על מי הוא מדבר? על מזבחות בית אל, אנחנו יודעים מה זה. כן, כלומר, העגלים שהיו בבית אל ובדן, וכנראה עוד במות שהיו באותם הימים, מזבחות בית אל. אבל מה זה ונגדעו קרנות המזבח? מה זה המזבח? איפה הוא? מה? אבל זה בבית אל. זה כבר מזבחות בית אל. איפה זה המזבח? בירושלים, הולכים לומר. כלומר, עצם זה שהוא עושה הבחנה בין מזבחות בית אל לבין המזבח, משמע שהוא מזדהה עם המזבח שבירושלים. הוא נביא מיהודה, אל תשכחו. כן? הוא מתקוע. אז גם המזבח אשר בירושלים, גם הוא ייפקד ונפלו לארץ. עד כאן להיום. שלום.